אנחנו הגענו לפרק ח' פסקה ד'. פסקה ד' היא ההמשך של הפסקה הקודמת, שאם נזכיר במשפט, שבעצם המקור של הכאב, מקור הכאב של התשובה, של החטא ושל התשובה, זה בעצם הזיהוי של חוסר ההתאמה שבין האדם למציאות. כלומר, היות והמציאות באשר היא מציאות, הטבע, ומצד האמת גם ההיסטוריה. אבל יותר קל להבין את זה בטבע, שכפי שהטבע נברא, כך הוא מתפקד, כך הוא פועל, אין לו בחייה חופשית להיות לא מה שהוא צריך להיות, ולכן האלוקי מתגלה בו בצורה יותר בטוחה מאשר בהיסטוריה, מאשר במאורעות, למרות שהגילוי האלוקי בהיסטוריה הוא הרבה יותר והרבה למעלה מהטבע, כי כמו שאמרנו הרבה פעמים, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה הוא על גבי ומתוך הבחירה החופשית של האדם, אז אפילו על הבחירה החופשית של האדם, הקדוש ברוך הוא בעצם מנצח, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, ולכן מהבחינה הזאת, הגילוי האלוקי בהיסטוריה הוא יותר מאשר בטבע, אבל מבחינה אחרת, הגילוי האלוקי בטבע הוא בעצם הסדר האלוהי כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. בני אדם יכולים להפריע לקדוש ברוך הוא להתגלות בהיסטוריה, אבל, וכמובן בפנים פנימיות הדברים הכל בהשגחה, אבל בטבע אין מה שיפריע לקדוש ברוך הוא להתגלות בטבע, כי הטבע פועל כחוק, כאינסטינקט קבוע, ולכן הוא מגלה את האלוקי בצורה מלאה במדרגתו, במדרגתו הנמוכה, אבל בצורה מלאה. ולכן כשאדם חוטא, אז הוא בעצם מגלה את אי היחס של הטוב, של הטבע, של המציאות המופיעה בצורה נכונה, כפי שמופיע בטבע, לבין ההופעה שלו בעצמו. כלומר, הוא מזהה שהוא בעצם שונה מכל המהלך של הטבע. וזה בעצם מקור הכאב. מקור הכאב זה שאדם מסתכל במציאות, ואז הוא רואה שהמציאות היא בעצם מגלה את האלוהי, והוא לא מגלה את האלוהי. אז חוסר ההרמוניה, חוסר ההתאמה, בינו לבין המציאות, זה בעצם הכאב הגדול של החטא, עד כדי כך שראינו שהיות והאדם לא נעים לו לזהות את חוסר ההתאמה שלו למציאות, אז הוא בעין רעה מסתכל על הכל כשחור. עד כדי כך שאפילו הטבע שמופיע בצורתו האלוקית המתוקנת, גם אותו הוא רואה כביכול לא כסדר, ואז ממילא כל העולם נראה שחור, הכל נראה רע, הכל נראה לא כסדר הטבע, וזה בעצם מקור הכעס, כמו שהזכרנו באורות הקודש, שמקור הכעס שיש בעולם, זה בעצם הכעס של המציאות על עצמה. כלומר, זה שהמציאות חסרה, והאדם הכועס הוא בעצם כועס על עצמו, על החיסרון שלו, ממילא לא נעים לו לכוון את הכעס על עצמו, אז הוא מכוון את הכעס על אחרים. זה פחות או יותר הכיוון של פסקה ג', היום נשלים את הדברים ונתמודד קצת יותר עם סוגיית הכעס והעצבות, העצבנות, שהיא תוצאה של העצבות, ביחס לאדם, ביחס לתשובה וכו'. אז אנחנו נקרא את פסקה ד'. מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצף על העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה, האוכלת את הרוח ואת הבשר, הממלאת ערס את החיים המצויים אצלם, מהיכן מקור מושחת זה נמשך? אומר הרב, בביטחון פנימי ברור אנו משיבים על זה. ממקור הרשעה כל זה נובע. מרשעים יצא רשע. טוב, צריך להסביר את התשובה הזו. חופשי הוא הרצון, ולהיות גיבור ובן חורין אמיתי באו החיים. והרשעה השרויה בעומק הנשמה, כשהרצון איננו חפץ לעוזבה, הרי היא סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר שיש לנשמתו של האדם עם כל היש, עם כל ההוויה כולה, בכללותה ובפרטיותיה. וירוס ההרמוניה, מחובים רבי ומסבב, כפי שראינו בפסקה הקודמת. וכשהוא חודר אל הרוח, עצומים איסוריו שהם מתגלים בצורה של זוועה, של קיצפון, של חוצפה, של קלון וייאוש. ולזאת קוראים עם הצדיקים אנשי הטוב והחסד אנשי העושר של החיים אל הרשעים האומללים, בואו וחיו. שובו שובו מדרככם הרעים ולמה תמותו. התעדנו על טוב השם וראו חיים של עונג ושל אורה, של שלום ושל שלוות השקט, של ביטחון ושל כבוד, כתל מאת השם, קרבבים עלי עשב. טוב, פסקה 6, הרבה מה לברר. מהו מקור הרוגזה של הרשעים? מהו הקצף על העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה, האוכלת את הרוח ואת הבשר? הרי כולנו לוקחים כנקודת תפיסה או כנקודת מוצא שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם מטובו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מטוב השם וברא את העולם כטוב. אם כן, נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הוא ברא את העולם כטוב, איך יכול להיות שיש משהו שהוא רע? הרע בצורתו היותר קיצונית, אם אפשר לומר, זו בעצם העצבות. מתי אדם עצוב, אם ניקח דוגמה לאדם, אדם עצוב כשהוא מרגיש חסר, כשהוא רואה את עצמו לא מה שהוא יכול להיות, כשהוא מזהה את הפער אצלו בין הרצוי למצוי, אז האדם עצבות, אז האדם עצוב. אם ככה, איך יכול להיות שנאמר והתעצב השם מליבו, לאחר מעשה בראשית וכל מה שהקדוש ברוך הוא רואה עשרה דורות מאדם עד נוח, והתעצב השם מליבו, איך יכול להיות שיש מציאות של עצבות בעולם? עד כדי כך שהעצבות הזאת כביכול מיוחסת לריבונו שלנו בעצמו, והתעצב השם מליבו. אומר הרב בכמה מקומות באורות הקודש, אם נלך רגע לסוגיית העצבנות, עצבות ועצבנות זה אותו דבר. כלומר, אדם עצבני זה אדם עצוב. אדם כועס זה אדם עצוב. מה בעצם היחס בין שניהם ומה המקור לשני אלה? אז אומר הרב כך, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז העולם גילה, במרכאות אם אפשר לומר את זה, העולם גילה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא אותו יותר ממה שהוא ברא אותו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה שהיא לא במדרגת הבורא. עצם זה שהבריאה גילתה שהיא לא במדרגת הבורא, למרות שהיא הייתה יכולה להיברא במדרגה יותר עליונה מאשר היא נבראה, זה עצמו יצר, אם אפשר לומר, כעס בעולם. כלומר, העולם מעצם בריאתו כועס על הבורא מתוך היותו נברא לא במדרגת הבורא. כלומר, בואו נשאל את זה רגע אחרת. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את הכעס? תשובה, הקדוש ברוך הוא ברא את הכעס כשנברא העולם שבמהותו הוא לא במדרגת הבורא. לכן, בלתי אפשרי שיהיה העולם ללא כעס. כלומר, בלתי אפשרי שיהיה העולם בלי פער בין מה שהבורא לבין מה שהבורא הוציא מתוכו. ולכן, מהבחינה הזאת אפשר לומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואת הכעס. והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, אותם השמיים הרוחניים האינסופיים, המתגלים בארץ, בעולם הטבע, כשהופיע הפער בין האינסוף, בין השמיים לבין הארץ, לבין הסוף, בין העל טבע לבין הטבע, בין האלוקי לבין הטבעי, המפגש הזה, הפער הזה יצר והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, זה מה שנקרא שבירת הכלים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהיה יכול להיות יותר ממה שהוא, ואין לו כלים לקבל את השפע האלוקי, אלא לפי המדרגה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז הוא נשבר, והארץ הייתה תוהו ובוהו. לכן הפסוקים של התורה מסודרים לפי הסדר הנכון. לא, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כפי שפעם ציירנו בגן, ואחר כך בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ודאי שלא. אלא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ומתוך הבריאה של הארץ, שהיא לא במדרגת השמיים, ואפילו השמיים לא במדרגת הבורא, אבל באופן יחסי קרובים לבורא, כשהארץ גילתה שהייתה יכולה להיות יותר ממה שהיא, אז ממילא והיא לא מה שהיא, כשהיא גילתה את הפער הזה בין מה שהיא רצתה להיות במחאות, בין מה שהיה אפשרי להיות, לבין מה שיצא בפועל, הפער הזה יצר כעס. והכעס הזה מופיע בפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, כעס, עצבות, באה לעולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התברר שיש פער בין הבורא לבריאה, והתברר, אם נעלה רגע עוד קומה, לא רק שיש פער בין הבורא לבריאה, שהבריאה היא לא הבורא, אלא אפילו האדם, שהוא אחראי, כמו שאמרנו מקודם, על ההיסטוריה, אפילו הוא נברא לא שלם. כלומר, מלא הטבע, שהוא לא במדרגת הבורא, אבל לפחות הוא נברא מה שהוא צריך להיות. אבל האדם, עם בחירתו החופשית, יש בו עוד חיסרון, למדרגתו. שבחירתו החופשית יכולה להביא אותו למקום שהוא לא מה שהוא צריך להיות. אז א', האדם הוא לא במדרגת הבורא, ובית האדם הוא לא במדרגת האדם הרצוי, כפי שהוא צריך להיות. יכול להיות שהוא יבחר לא טוב. אם כן, הבריאה מעצם הבריאה כועסת, הבריאה מעצם הבריאה עצובה, והאדם קל וחומר יכולה להיות בו מציאות של עצבות ושל כעס. א', איך הקדוש ברוך הוא בראת אותי לא כמוך? ב', איך בראת אותי לא שלם אפילו ביחס לעצמי? הרמח"ל בספר דעת תבונות אומר שבעצם אלה שני הצמצומים המרכזיים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. הצמצום הראשון, שהבריאה לא במדרגת הבורא, והצמצום השני, שמרכז הבריאה היא האדם, לא במדרגה שהיא מסוגלת להיות, כי יש לה בחירה חופשית, ולא ודאי שהיא תהיה מה שהיא צריכה להיות. אלא אם היא תבחר נכון. אבל כמעט אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אם כן, הכעס הנמצא באדם, העצבות הנמצאת באדם, היא יותר מאשר העצבות והכעס הנמצאים, למשל, בבעלי חיים, או בעולם הצומח, או בעולם הדומה. יוצא שבעצם מקור העצבות, מקור הכעס, זה הפער שנוצר מעצם הבריאה, של הבריאה בכלל ושל האדם בפרט, בין הרצוי לבין המצוי. בין הפוטנציאל האלוקי לבין הפועל, לבין מה שיצא בפועל. אז אם נשאל, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת? היה בורא את העולם הכי קרוב למדרגה האלוקית. שהבריאה תהיה הכי דומה לבורא. ודאי האדם, שהוא בעצם אחרי על כל ההיסטוריה, על תיקון עולם. היה בורא את האדם, שהוא בצורה, באופן, היותר קרוב אל הבורא. למה הקדוש ברוך הוא ברא כך את העולם? וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה חשובה. כי בעצם מידת הכעס היא המידה החשובה ביותר בנפש העולם ובנפש האדם בעיקר. מה זאת אומרת? מידת הכעס, שהיא בעצם הזיהוי של הפער בין הרצוי למצוי, ולקיחת האחריות להשלים כמה שניתן את הפער הזה בין הרצוי למצוי, כלומר להיות שותף בתיקון העולם ובמעשה בראשית, הכעס הזה הוא בעצם, אם אפשר לומר, הוא שם בעולם, שהוא יכול להביא את האדם לעצבות ולעצבנות, מהצד השלילי שלו, שהרשעה, כן, כמו שכאן כותב הרב, הרשעה, הרשעים, לקחו את הצד השלילי של הפער בין הרצוי למצוי, וממילא ייאוש, וממילא דיכאון, וממילא אין תקווה, וממילא עצבות ועצבנות, והאדם המתוקן לקח את הפער הזה לבניין, להיות שותף בתיקון העולם. לכן מידת הכעס היא המידה החשובה ביותר שיש בעולם, שיש באדם, אבל היא גם המידה המסוכנת ביותר. אם אתה רואה את הכעס כתחנה סופית, אז אתה בעצם מיואש. אבל אם אתה רואה את הכעס כמנוף להשלים את המציאות, ולא סתם להשלים את המציאות, אלא להיות שותף עם ריבונו של עולם להשלים את המציאות, אז מידת הכעס היא מידה חיובית מאוד. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נעצב אל ליבו, זה לא נעצב במובן השלילי, אלא זה נעצב במובן החיובי. הקדוש ברוך הוא רואה שבאמת נוצר פער לפעמים משמעותי מאוד בין האדם והבריאה לבין מה שצריך להיות, והקדוש ברוך הוא ציפה שהאדם ייקח אחריות, ולכן ונוח, בהמשך הפסוקים, ונוח מצא חן בעיני השם, כלומר נוח לקח בשלב ההוא של ההיסטוריה את האחריות על הכתפיים. יוצא לפי זה, העולם סיכום, העולם בעצם טבעו יש בו עצבות, בעצם טבעו יש בו כעס. השאלה אם אנחנו לוקחים את העצבות ואת הכעס לכיוון החיובי של הבניין והשותפות עם הבורא בבניין העולם, או שאנחנו לוקחים את העצבות ואת הכעס לכיוון שלילי, ואז במילא אנחנו מיואשים ומדוכאים, כי באמת אין סיכוי. לכן, בהקשר הזה רק אולי בואו נגדיר עוד הגדרה, לכן צריך להבדיל בין שני ממדים, או נגיד לזה, את זה בצורה אחרת, שני צדדים של עצבות. יש עצבות שהיא עצבות שלילית. עצבות שלילית זאת עצבות שמשתקת. יש עצבות שהיא עצבות חיובית. חכמים קראו לזה צער. יש הבדל בין אדם מתעצב לבין אדם מצטער. אדם מתעצב זה אדם מיואש. אדם מצטער זה אדם בונה. אנחנו מצווים להצטער בצער השכינה, ומצווים להצטער בצער הגלות. הצער החיובי זה הזיהוי של הפער ולקיחת האחריות. לכן אנחנו לא עצובים, אנחנו מצטערים. יותר מזה, צריך להבדיל בין שני סוגים של כעס. כל זה כתוב באורות הקודש במקומות שונים. גם ברמח"ל וכו'. יש כעס שהוא כעס מתון. כלומר שהוא כעס שמאפשר לאדם לזהות את הפער בין הרצוי למצוי, ולהשלים אותו כמה שניתן. ויש כעס שנקרא כעס רתחני, זה כעס שאדם כבר לא מסוגל לזהות את הפער בין הרצוי למצוי, כי הרגשות, המשקעים וכו' הצטברו אצלו, ואז מלא א' הוא לא מזהה את הפער, ובטח ודאי הוא לא יוכל על פי שכלו להשלים את המציאות. ההבדל העקרוני בין הכעס המתון לכעס הרתחני, שהכעס המתון, השכל שולט. השכל שהוא הכלי שהקב"ה ברא באדם לנהל את המציאות, לחשוף את הנשמה בגוף דרך השכל, כשאדם כועס כעס חיובי, הכעס המתון, השכל נמצא בתמונה. השכל מנהל את הפער. השכל מזהה את הפער, השכל מוצא פתרונות, והשכל משלים. הכעס השלילי, שעליו ארוך חכם עם כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל מיני גינום שולטים בו וכו', זה הכעס הרתחני. מה ההגדרה שלו אומר הרב חל בפרק הנקיות? ההגדרה של הכעס הרתחני זה כעס כזה, שאתה מאבד את השכל. כשאתה מאבד את השכל, שהוא בעצם המנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא על ידו להנהיג את העולם, לגלות את הנשמה בגוף, א', אתה לא מזהה את הפער הנכון, ב', אתה לא מוצא דרכי פתרון נכונים, וג', אתה לא יכול להשלים את הפער. לכן מול הכעס הרתחני, מול העצבות, מול שני הממדים האלה, חז"ל אמרו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו, הרב באורות הקודש כותב, שמידת העצבות אין לה שורש בקדושה, אלא מידת העצבות שורשה זה כעס ששורשו גאווה, שאדם חושב שהוא היה בונה את העולם אחרת וכו'. להבדיל מזה, העצבות החיובית שקוראים לחכמים צער, והכעס החיובי שקוראים לחכמים כעס מתון, זה כעס חיובי. הייתי אומר, זאת המידה החשובה ביותר באדם ובעולם, שהיא בעצם זאת שמאפשרת לו לקחת אחריות ולהשלים את המציאות. אני אגיד את זה אולי רגע אחרת, כי רגשתי שאמרתי זה יותר מדי מהר. כשאנחנו מזהים פער בין רצוי למצוי, אנחנו יכולים להגיב שלוש תגובות. תגובה אחת, אדישות. לא מעניין אותי הפער הזה. האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? לא. תגובה שנייה, ייאוש. אני מזהה את הפער, אני מודע לזה שצריך להשלים את הפער, אבל אני מיואש מלהשלים את הפער. הפער כל כך גדול, שאני אומר אין סיכוי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? לא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנזהה את הפער בין רצוי למצוי, נגדיר אותו, וניתן דרכי פתרון להתחיל לצמצם את הפער הזה, ונפעל בפועל לצמצם מה שניתן. זה נקרא כאב. זה נקרא כעס מתון. הכעס המתון הוא התכונה החשובה ביותר באדם ובעולם. בלי הכעס המתון, העולם לא יגיע לתיקונו. העולם יישאר כפי שהוא. לכן בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואת הכעס ואת הצער. עכשיו כל השאלה, מה האדם עושה עם זה? האם אדם לוקח את הצער ואת הכעס והופך את זה לעצבות ולכעס רתחני, לייאוש ולאיבוד שליטה, לאיבוד כיוון לגמרי, ואז העולם יגיע למה שכאן רם מתאר? או בדיוק הפוך, אדם לוקח את הצער ואת הכעס המתון לאתגר, לבניין לבנות את העולם. לכן, זה שרב כותב, מה מקור הרוגזה של הרשעים? העצבות. אבל ריבונו של עולם, אתה בראת את העצבות. מה אתה רוצה מהרשעים? מה, הרשעים המציאו את מושג העצבות? את תכונת העצבות, את מידת העצבות, כל מה שבעולם הקדוש ברוך הוא ברא, כולל הרשעים בעצמם. כולל מידת העצבות. אלא הקדוש ברוך הוא ברא את המידה הזו. אלא אם אנחנו לא מכוונים אותה נכון, אז היא תביא אותנו לחורבן. אם מכוונים אותה נכון, היא תביא אותנו לבניין. עכשיו בואו נקרא את כל זה, לפני השאלות אם אפשר. מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצף על העולם כולו? קצף לפי המלבים, יש הרי כמה ביטויים לכעס. קצף לפי המלבים, כשמו כנו, זה כשאדם כבר, יש כעס, יש חרון אף ויש קצף. כעס זה כעס פנימי. חרון אף זה כבר שאף מתנפח, יש איזה חרון, כן, אף אדום. קצף זה שכבר מרוב שהוא כועס, יש כבר קצף על השפתיים. יש לפעמים מצבים, כי האדם כועס הוא, הכל כבר, כל הכעס הפנימי שלו יוצא החוצה. מדרגות וכעס, והקצוף פרו, כן. אז מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצף על העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה? האוכלת לא רק את הבשר, את הרוח, בעיקר את הרוח, ממילא גם את הבשר. האוכלת את הרוח ואת הבשר, גם את הממד הרוחני שבאדם וגם את הממד החומרי שלו. הממלאת ארס את החיים, ארסיות, התכונה של הארס שהוא מתפשט, אתה נעקץ במקום אחד, ואתה בכלל לא מודע לזה שהמקום אחד שאתה נעקצת בו הוא סכנת מוות לכל הגוף. כי הארס הזה יש לו כוח של רעל שמתפשט באופן סמוי. אז הכעס הזה והעצבות הזו, הכעס השלילי והעצבות, הצער השלילי שנקרא עצבות, זה ארס החיים. ארס בהי וארס באלף. אז מהו המקור של כל זה, של כל הכוחות השליליים האלה המצויים אצל הרשעים, המצויים אצלם? מאיכן מקור מושחת זה נמשך? אומר הרב, בביטחון פנימי ברור אנו משיבים על זה, ממקור הרשעה כל זה נובע. מרשעים יצא רשע. מה זה ממקור הרשעה? מה ההגדרה של אדם רשע? ההגדרה של אדם רשע, שהוא לא מזהה שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שברא, ונותן אחריות לאדם לבנות את העולם. ניקח אולי דוגמה אחת פשוטה מאוד. חז"ל אומרים, והזכרנו בבניין אמונה בהתחלה, בעשרה מאמרות נברא העולם. שואלים חז"ל, וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את העולם במאמר אחד? למה צריך להתאמץ 10 פעמים לברוא את העולם? ויאמר אלוהים יהי ויהי, ויאמר יהי ויהי. תגיד פעם אחת. אומרים חז"ל במסכת אבות, אלא לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולהיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה זאת התשובה הזאת? לתת 10 סוכרות לצדיקים ו10 סתירות לחי לרשעים? אלא, העולם שלנו הוא בחינת פרטים. המספר 10 הוא 10 פרטים. אבל 10 כידוע בגימטריה קטנה, 1. העולם שלנו הוא אלמא דפירוטה, עולם של פרטים. כלפי חוץ יכול להיראות אלמא דפירודה, עולם שאין קשר בין הפרטים. אין מקור אחד לפרטים, אין מטרה אחת לפרטים, ואין קשר בין הפרטים. הצדיקים, התכונה של הצדיק, שהוא מזהה את המקור האחד של כל הפרטים. הוא מזהה שהאלוקי נמצא בכל, והוא רוצה להיות שותף בבניין עולם עם האלוקי. אז הצדיקים מקיימים את העולם שנברא בעשר המאמרות. למרות שיש המון המון פרטים, יש מקור אחד להכל. יש מטרה אחת להכל. יש קשר בין הכל. אז אני רואה פער בין רצוי למצוי בהקשר שלנו, ואני בונה את העולם. ואני לא אומר, אני מיואש. מה זה ענייני? הרשעים בדיוק הפוך. רואים עשרה מאמרות, קולטים את הדברים בעשר פרטים, עשרה פרטים שאין ביניהם קשר, אין מקור אחד, אין מטרה אחת, אין קשר בין הפרטים, מיואשים. נכנסים לכעס, נכנסים לעצבות, כי רואים את הפער בהקשר של הפסקה הזאת, בין הרצוי למצוי. אז כל ההבדל בין צדיק לרשע, זה איך הוא מגיב לעשר. האם הוא מגיב לעולם הפרטים מהמקור האחדותי שלהם? הוא ממלא למטרה האחת שלהם? הוא ממלא, הוא שותף לבניין לגלות את האחד, השם אחד ושמו אחד? או שלא? או שהוא רואה עשרה פרטים, רואה עשרה צדדים, רואה מזהה כביכול שאין קשר בין החלקים האלה, ונכנס לייאוש. זה בדיוק, זה מקור הרשעה. מה שמבדיל בין צדיק לרשע, זאת הנקודה הזאת. אז שהרב אומר, ממקור הרשעה כל זה נובע, מרשעים יצא רשע, מה זאת אומרת? מאותה התפיסה הרשעית, אם אפשר לקרוא זה ככה, הרשעה, שלא מבינה שיש מקור אחד להכל ומטרה אחת להכל, וכל הפערים בין המקור האחדותי שהקב"ה ברא לבין המגמה שהקב"ה ברא, כל הפרטים האלה, כל הפערים במציאות בין נקודת ההתחלה לבין נקודת המטרה, זה בעצם אחריות של האדם להשלים את המציאות. אם אדם לא מבין את זה, חס ושלום, אז הוא רשע. והוא מבין את זה ולוקח אחריות, אז הוא צדיק. זה בדיוק ההבדל. לכן האדם הצדיק, גם כשכואב לו, הוא לא עצוב, הוא מצטער. גם כשקשה לו, הוא לא כועס כעס של איבוד שליטה, כעס חתכני, הוא כועס כעס מתון. לעומת זאת, האדם הלא צדיק, אז כשהוא מצטער, הוא עצוב. וכשהוא כועס, אז הכל מתפרק. אז הכל מתמוטט. זה בדיוק מה שכתוב פה. בוא נקרא את זה שוב. בביטחון פנימי ברור אנו משיבים על זה, ממקור הרשע כל זה נובע, מרשעים יצא רשע. הנה הרב קצת מפרק את המשפט הזה. חופשי הוא הרצון, ולהיות גיבור ובן חורין אמיתי באו החיים. יש לאדם רצון, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול להיות שותף בבניין העולם, הוא יכול להיות גיבור ובן חורין להתגבר על הכוחות המפריעים לבניין העולם, גם על האיסורים, גם על הקשיים, גם על הצרות, גם על הפערים בין רצוי למצוי. והרשע השרויה בעומק הנשמה, לא בעומק הנשמה, אבל כאן הכוונה בעומק הנשמה, בעומק ההשפעה על הנשמה, זאת הכוונה. והרשע השרויה בעומק הנשמה, כשהרצון איננו חפץ לעוזבה, כשהרצון האלוקי, החופשי, החיובי, לבנות את העולם, לא מוכן להשתחרר מהרשעות הזאת, מהעצבות הזאת, מהכעס הרתחני הזה, מהתסכול, מהייאוש וכו'. כשהרצון איננו חפץ לעוזבה, הרי היא סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר שיש לנשמתו של אדם עם כל היש, עם כל ההוויה כולה, בכללותה ובפרטיותיה, וירוס ההרמוניה. ואז, מחובים רבים הוא מסבב. וכשהוא חודר אל הרוח, ולא רק אל הבשר, עצומים יסוריו, שהם מתגלים בצורה של זוועה, של קיצפון, של חוצפה, של קלון, וייאוש. קלון מלשון קלות. חוצפה גם, זה גם סוגיה בפני עצמה, אבל כרגע לנו כל כך את הזמן להרחיב על זה. חוצפה זה גם פער בין רצוי למצוי, שאני לא יודע איך להגיב אליו. כשאני אומר לילד בכיתה, אתה חצוף. מה אני מתכוון לומר לו? למורה לא מתנהגים ככה בכיתה. במקום לדעת את מקומך, אתה קפצת למעלה ממקומך. חוצפה זה בעצם איזה אי התאמה למציאות כפי שהיא צריכה להיות. ממילא ייאוש, ממילא קלון, ממילא קיצפון, ממילא זוועה. ולכן מה אומרים הצדיקים לרשעים? מה אומרת הצדקות לרשעות? ולזאת קוראים הצדיקים אנשי הטוב והחסד, אנשי העושר של החיים, אל הרשעים האומללים, בואו וחיו. בואו תהיו שותפים לבניין העולם. אף אחד לא, הצדיק לא אומר אין פערים במציאות, בין רצוי למצוי. הצדיק לא אומר הכל טוב. הצדיק מודע שיש פערים, והצדיק יודע שבגילוי לא תמיד הכל טוב. יש לפעמים הרבה רע. אבל הצדיק יודע איך להגיב לזה. הצדיק יודע איך לבנות דרך זה. הצדיק יודע איך להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בבניין העולם דרך זה. הרשע מיואש. הוא מרים ידי, אומר אין סיכום. איך אדם מגיע באמת לבניין העולם? כי הוא יודע שבעצם הכל מתחיל מהבורא. אז גם מידת הצער היא מהבורא, גם מידת הכעס היא מהבורא. מאיפה כל זה מתחיל? מהפער. והקב"ה ברא את העולם בכוונה בפער הזה. שנהיה שותפים בבניין העולם. לכן בואו חיו שוב ושוב מדרככם הרם ולמה תמותו, התעדנו על טוב השם וראו חיים של עונג ושל אורה, של שלום ושל שלווה והשקט, של ביטחון ושל כבוד. תראו את העונג שיש במציאות, לא רק את הנגע. תראו את האור, לא רק את החושך. תראו את השלמות בין החלקים השונים. תהיו שלווים, תהיו מלא ביטחון וכו' וכו'. טוב, אני מרגיש שככה צריך אולי לסדר את הדברים בצורה קצת יותר מסודרת, אבל העיקרון, זה העיקרון, זה מה שכתוב פה. עוד טיפה אם תרשו לי שנייה אחת, רק כדי שנהיה מסודרים עד הסוף. כדאי לכתוב שני מקורות, אורות הקודש ג' עמוד רשמם ג', שתי פסקאות אחת אחר השנייה, פסקה י' ג' ופסקה י' ד'. כל המידות, רק בואו נראה איך כל מה שאמרנו כתוב כאן. כל המידות אפשר להעלותן. כל המידות, הטובות והקשות שבני אדם קוראים להם רעות, אפשר להעלות אותן, אפשר לגלות את הצד החיובי שלהן. מפני שיש להן שורש בקדושה. חוץ מהעצבות, שאין לה שורש כלל. מידת העצבות אין לה שורש בקדושה. מידת הצער כן, לא העצבות. מה השורש של מידת העצבות? אומר הרב, אני אקרא ורק לסיים את המשפט. חוץ מהעצבות שאין לה שורש כלל, כי עוז וחדווה במקומו. הקדוש ברוך הוא אין אצלו עצבות במובן שאנחנו קוראים לה עצבות עצבות. וצריכים להעלות את סיבתה. יש לה עצבות היא תוצאה. יש לה עצבות סיבה. ואז ממילא אנחנו צריכים להתמקד בסיבה ואת הסיבה לרומם. וצריכים להעלות את סיבתה, וכיוון שהשורש מתעלה, גם היא עולה. לכן אם אתה רואה אדם עצוב, זה סימן שיש כאן בעיה אחרת. בעיה שורשית יותר. מה הבעיה השורשית? והשורש של העצבות הוא או גאווה, או כעס, או דאגה, הבאה מסיבתם וכיוצא. אם יורשה לי רגע לחבר, הסיבה של העצבות היא כעס. אדם, כמו שאמרנו, עצבני, זה אדם עצוב. למה אדם כועס? כי הוא מזהה פער בין רצוי למצוי. אז למה אתה כועס? ככה כבר הוא בערה את העולם? לא, אם אני הייתי בורא את העולם, הייתי בורא אותו אחרת. אם הייתי בורא את עצמי, הייתי בורא אחרת. אם הייתי בורא את ההיסטוריה שלי, הייתי בורא את ההיסטוריה שלי אחרת. זה גאווה. אז מקור העצבות באמת זאת הגאווה. הגאווה מולידה כעס, הכעס יביא את האדם לעצבות. אומר הרב בפסקה הבאה, יסוד הכעס, שהוא בעצם הגאווה, בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. זה שהקדוש ברוך הוא חיסר את היצירה הרוחנית ביחס למה שהוא יכל לברוא. כלומר, קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט, כוחות רוחניים שיכולים לצאת אל הפועל ולא יצאו אל הפועל, דוחקים את הנשמה. הם רוצים לצאת והם לא יוצאים. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותם ולא ברא אותם. ומצערים אותה בקיצפון פנימי. תראו את המשפט הבא. כל מלחמות גויים, כל המלחמות שבין בני אדם, בין עמים, כל רצח ושוד שבבני אדם, כל המאבקים הלאומיים והפרטים שבין בני אדם, אפילו עד כל רוגז שבבעלי חיים, כמו מערס הנחש עד הקיצת קטן שברמסים, יתוש עוקץ אותך. כל הכעסים שיש בעולם, החל מכעסים בין עמים, והמשך בכעסים בין אנשים, וקלה בכעסים של בעלי חיים, אפילו הקיצת יתוש כשהוא עוקץ אותך, הוא כועס בעצם על משהו. לפחות אם זה בכוונה, כאן אומר הרב. מערס הנחש עד הקיצת קטן שברמסים בכוונה של הזק. הקרב אומרים שהוא עוקץ לא בכוונה. החל מהזנב, מה שנקרא הנחש עוקץ מהראש, עוקץ בכוונה. כוונה להזיק. מאיפה זה מגיע? למה נחש מקיש? מה קרה? בא מצד הכעס הכללי. יש איזה כעס כללי, העצור בעולם. שהקדוש ברוך הוא עצר אותו באלף בעולם, לשון עוצר. מאיפה הגיע הכעס הזה לעולם? שמצד ייצור כוח היצירה. זה שהקדוש ברוך הוא עצר בעין את היצירה. אז זה שהקדוש ברוך הוא עצר את המציאות, ולא אפשר למציאות להיות יותר, זה בעצם מקור הכעס. אז מה עושים? אז מה הפתרון? וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, ככל שאדם יותר מרחיב את העולם הרוחני שלו, ומבין איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובאיזה פערים הוא השאיר את העולם, ולמה ברא אותו בפערים כדי שאנחנו נהיה שותפים ונבנה את העולם איתו, עם הקדוש ברוך הוא. כל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים באיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתעדר, השלום מתרבה בעולם וכו' וכו'. טוב, ואז יש, ואז הפסקה הבאה, הרב מחלק בין הכעס הרתחני לכעס המתון. טוב, עוד סוגיה. קצת גלשתי, אבל אם יש שאלה או שתיים, נשמח לשמוע. חמי, בבקשה.
לפעמים צריך אבל לא כעס, אבל כעס רציני כמו אצל פנחס למשל, זה בא לעלות במידה חדשה הכעס הזה.
תראה, הרמח"ל במידת הנקיות מחלק את הכעס לחמש מדרגות שונות. כאן ברב באורות הקודש הוא מחלק את הכעס לשתי מדרגות, הכעס המתון והכעס הרתחני. הכעס בכלל מחולק לשתי קטגוריות שמתחלקות לחמישה צדדים, נגיד את זה ככה. עכשיו, אנחנו לא הולכים לפתח עכשיו את ההגדרה המדויקת של כל שלב או של כל צד או של כל מדרגה במידת הכעס. אבל באופן עקרוני, יש כעס שהוא כעס לא רק חיובי, הוא כעס הכרחי. אוי ואבוי לאדם שלא כועס. השאלה של רמי עכשיו זאת שאלה של כעס. מה זאת אומרת? הוא לא מוכן לקבל את מה שאמרנו, אם זה בהבנה או אם זה בהרגשה, לא משנה. אז הוא מקשה קושייה. זה ביטוי לכאב, זה ביטוי לכאב בין פער, של פער בין רצוי למצוי, והקושייה היא במקום. כעס זה לא לזרוק כיסה לשני. כעס זה כשאני מזהה פער בין מה שאני רוצה שיהיה לבין מה שהמציאות, או בין מה שצריך להיות לבין מה שהמציאות, אז אני כועס. אז יכול שאני מגיב בעדינות רבה, כמו שעכשיו אתה מגיב. אבל זה נקרא כעס בלשון חזל. בלשון חזל כעס שווה כאב. לכן אין מידה יותר חשובה מאשר הכעס. אם אנחנו לא היינו כועסים, העולם היה נשאר כפי שהוא נברא. תראה את המדבר. המדבר לא כועס בכלל. הכל תקוע באותה נקודה, כמו שנברא. אז מצד אחד, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, הקדוש ברוך הוא מדבר במדבר. אף אחד לא מפריע. מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם יישאר מדבר. רוצה שהעולם ייבנה. ויש שותפים בבניין הזה. לכן מידת הכעס היא מידה חשובה ביותר.
אפילו התורה נותנת גיבוי לכעס קיצוני.
עוד פעם, אנחנו לא הולכים עכשיו, אין לנו כרגע את הזמן לחלק בין הכעסים השונים. באופן עקרוני, אנחנו רוצים לומר שהקדוש ברוך הוא, זה לא שהרשעים ימצאו את העצבות, הרשעים ימצאו את הכעס. זה מה שנשמע בפסקה הזאת. מהו מקור הרוגזה של הרשעים? מהו הקצף על העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה? מרשעים יצא רשע. ריבונו של עולם, אתה מקור הרשעים. אז אתה מקור העצבות. אז אתה מקור הכעס. אז אתה מקור הרוגע, אז אתה מקור הקצף. אי אפשר להגיד מרשעים. ואצל הרשעים, איך זה הגיע אל הרשעים? מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. אלא מה? הרשעים לא יודעים לגלות את התכונות האלה בצורתם החיובית. ממילא, הקיצוניות השלילית היא עצבות והכעס הרתחני. הצדיקים יודעים לזהות את המידות האלוקיות האלה, למרות שהן קשות מאוד, הם מגלים אותם בצורה חיובית, בצורה של צער, והכעס המתון, במילים אחרות, בניין. טוב, אתם רוצים מחר שנמשיך את זה קצת? טוב, אז נראה, אולי מחר נמשיך ונתקדם בעזרת השם. שבוע.